עמדנו. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. אז מי היה מת?
מצרים.
מצרים זה אדם אחד או הרבה? זה עם, אז צריך לכתוב מתים. נכון? מהות. לא כתוב מהות מצרים. אלא היה אדם אחד בהיסטוריה, שלפי הסיפור של התורה, שמו היה מצרים. מי זה היה? אה? פרעה, קראו לו מצרים? אני יודע, קראו לו תחוטמס, רעמסס, כל מיני שמות כאלה, אבל... מה? הבן של קוש? אני זוכר שקוש, הבן שלו קראו לו נמרוד. הבן של חם, יפה. הבן של חם, שמו היה מצרים. אז חז"ל אמרו שחם, אבל מצרים הזה מת מזמן. אז יש מדרש כזה קצת מוזר, שקדוש ברוך הוא הקים אותו לתחייה, כדי שיראה את מפלת בניו. ואז ישראל ראו אותו, וירא ישראל את מצרים מת. מי זה מצרים מת? זה אותו מצרים שמת מזמן. ראו אותו על שפת הים. אתם מאמינים לזה? יוזל וזה שמצרים מת, זה היה שמת הרבה, כמה, מאות שנים לפני זה. אתם מאמינים שהיה אחד כזה? קריאת ים סוף הייתה, זה כתוב, אבל דיוק כזה שמצרים מת. אלא הכוונה שהמהות של מצרים התרוקנה. זה מה שאמרת לפני כן. זה המשמעות, מצרים מת. כלומר, עבדה מצרים מן ההיסטוריה. וירא ישראל את היד הגדולה, אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם משה, עבדו אז ישר משה. יש פה כמה הערות. קודם כל לגבי פסוק למד. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, כן? נכון. למה יחיד על ישראל? ויראו ישראל. היית אומר ככה. כן? יצא לו כתוב ויראו ישראל. נכון? אז אם אמרנו שמצרים זה מהות מצרים, אז מה זה אומר על ישראל? מהות ישראל. כלומר, הדברים הם לא עוברים דווקא בנפש של היחיד, אלא בין המהויות הקולקטיביות. גם שם יש דיאלוג. כלומר, מצרים, זה ישראל המהותי, יכול להתחיל בביטחה את ההיסטוריה שלו, כיוון שמצרים מת. בלי זה, יש תמיד ספק מי הממד המוביל של ההיסטוריה. כן? מי התרבות המובילה את המהלך ההיסטוריה, אם מצרים או ישראל, ולכן צריך קודם כל שמצרים יהיה מת. יש כאן לדון בשאלה חשובה. נאמר בספר משלי, בנפול אויבך אל תשמח, וביקש לו אל יגל ליבך, פן יראה השם וראה בעיניו והשיב מעליו אפו. אז אם בנפול אויבך אל תשמח, אז איך אומרים את שירת הים? שירת הים זה ביטוי של שמחה, לא? אתה לא שמח שמתו האויבים שלך? מה? ודאי מה? זה אני מבין, אבל חוץ מזה, לא צריך לשמוח על זה שהאויבים שלך מתו? איך אתה יכול להלל לשם על דבר שאתה לא שמח בו? ברור שאם אתה מהלל את השם, זה משהו שאתה שמח בו. אז צריך לשמוח על זה שהאויביך מתו. מה זאת אומרת? זה מובן, זה נורמלי. כן? האמת היא שאם מעמיקים בפשט הפסוק, בלי להיכנס לכל הדרשות שנאמרו על זה, מה זה בנפול אויבך? מה קרה לאויב שלך? מת? לא כתוב שהוא מת. בנפול, הוא רק נפל. אולי הוא עוד יקום. וביקה שלו, המשך הכתוב, הוא רק נכשל. אולי עוד יקום על עומדו. אל יגל ליבך. שמה תגידו, מאיפה אני ממציא את זה? מהמשך הפסוק. פן יראה השם ורע בעיניו, כי אין לך כל כך הרבה זכויות, והשיב מעליו אפו. מעל מי? מעל האויב. משמע שהאויב עדיין בחיים. אז כל זמן שהוא לא מת, אל תשמח. לכן כתוב, וירא ישראל את מצרים, מת. בטוח שהוא מת, אז ישיר משה. כלומר, כל זמן שלא נגמר הקרב, אז אתה לא יודע מה תהיינה התוצאות של המלחמה. נכון, ניצחת בקרב אחד, אבל יכול להיות שיהיה עוד קרב, איך תדע את התוצאות? אז תחכה, אל יגל ליבך. אבל ברגע שהוא מת, צריך להודות ולשמוח. וזה הפשט של הכתוב, בלי להיכנס לשאלה, זה אויב יהודי, לא אויב יהודי, עשו תשובה, לא עשו תשובה. כל מיני פלפולים שנעשו במשך הדורות, פלפולים אמיתיים, אני אומר, אבל קודם כל הפשט של הכתוב. אם כן, וירא ישראל מצרים מת על שפתיים, כשברור שאין תקומה יותר למצרים, אז ישיר משה. מה זה אין תקומה למצרים? וכי האומה המצרית הפסיקה להתקיים, המדינה המצרים המשיכה להתקיים, המשיכה. אבל מרוקנת מן העצמיות שלה. זה הכוונה. וירא ישראל, פסוק למד א', וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. ויראו העם. אני לא הבנתי. עד עכשיו על מי דיברנו? על ישראל. ומי שרואה את היד הגדולה, מה זה ממלא אותו? אהבה או יראה? מי שרואה את הגודל, זה ממלא אותו באהבה. אומר הרמב״ם, שמי שרואה את מעשי השם הגדולים, מיד הוא מתמלא אהבה. אז אם כן, וירא ישראל את היד הגדולה, והתמלאו באהבה, אשר עשה השם מצרים. ויראו העם את השם. מי זה יראה השם? זה לא ישראל. זה העם. כן, העם, ראינו, זה המדרגה הנמוכה יותר, הערב רב וכדומה, כן. מה? אז מה אתה אומר? את היד הגדולה, יד אומר רש"י גבורה, וגדולה, איך רש"י מפרש? איך רש"י מפרש גדולה? אני שואל אותך איך רש"י מפרש את המילה גדולה. הוא מפרש? את היד הגדולה, אומר רש"י את הגבורה הגדולה. אז את היד הוא פירש גבורה, והגדולה? הגדולה, יפה. זאת אומרת, רש"י מסביר לך שיש פה שני דברים. הגבורה, הגדולה. היא גבורה, זה מידת הדין, אבל היא גדולה. ומה שגדול מביא אהבה. ברור? גבורה גדולה מביא אהבה. כמו שהרמב״ם כותב, שכאשר אדם מתבונן במעשה השם הגדולים, הוא מתמלא אהבה. היד? היד זה בשביל העם. כלומר, העם רואה לא את הגדלות שביד, אלא את המכה שביד, ולכן הם מתייראים. מובן? זאת אומרת, לכן יש הבחנה בין ישראל לבין העם, וזה מה שרש"י אומר. היד הגדולה, הגבורה הגדולה. בסדר? לכן, מה רש"י פירש על הגדולה? גדולה, יפה. בסדר, הלאה. רש"י כן פירש, אתה רואה? לא... ויראו העם את השם. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. מה? וכי הם לא האמינו בשם לפני כן? הרי הם האמינו בשם. יותר מזה, כאשר בא משה, והוא מספר להם שהקדוש ברוך הוא שלח אותו כדי לגאול אותם, ועושה את האותות לעיני העם, כתוב, ויאמן העם, אם כן העם האמין. אלא הם האמינו בשם, אבל לא במשה. כלומר, והחידוש היה שפה הם האמינו בשם ובמשה. אבל יש פה בעיה, איך אפשר להאמין גם בשם וגם במשה? זה לא עבודה זרה, תגידו לי. בעיה, לא? להאמין גם בשם וגם במשה. מה, זה באותו מישור? עבדו, יפה. אומר הגאון מווילנה, הם האמינו שמשה הוא עבדו. ולא יותר. זה הכוונה, האמינו בשם, אבל האמינו במשה שהוא עבדו. כן. זה כמו שאתה אומר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שואלת הגמרא, וכי עכשיו הוא לא אחד? כן, הוא אחד, אבל שמו עוד לא. אז זה אומר, הכוונה, הוא שמו אחד, שיהיה שמו אחד כמו שהשם אחד. אותו דבר. הם האמינו במשה כמו שמאמינים בשם. זה המשמעות. עכשיו נשאלת השאלה, למה הם מאמינים במשה? מה גרם להם פה להאמין במשה? יפה, זאת אומרת הם מאמינים בשליחות של משה, כשמשה אומר להם שהוא לוקח אותם מחוץ למצרים. כן, בא מישהו, הוא אומר, שלום, אני זה שצריך להוציא אתכם ממצרים. תוכיח. הנה, הוצאתי אתכם. אתם מאמינים? כן, מאמינים. זאת אומרת, להאמין לפי הלשון המקראית, זה לא כמו להאמין בעברית. אלא להאמין בעברית, הכוונה שהדבר יתאמת. יתברר שזה נכון. זה נקרא להאמין. יאמנו דבריכם. מה זה יאמנו דבריכם? הם יהיו אמינים. יתברר שאתם אומרים את האמת, ויאמינו בשם, ומשה עבדו. עכשיו יודעים שמשה אמר את האמת, כשאמר שהוא מוציא אותם ממצרים. מובן? האם משה אומר את האמת, כשהוא אומר שהוא מביא אותם לארץ ישראל? זה הם עוד לא יודעים. זה עדיין יש מקום לספק. אבל, אפשר לומר שזה די מתחבר אליהם, מסיבה פשוטה. כדי להגיע לארץ ישראל, צריך לצאת ממצרים. ומכיוון שמשה עשה חצי עבודה, אז יש כבר אמון גדול במשה שהוא יעשה את החצי השני. מה לא מוזכר כאן ביחס למשה? תורה. התורה. כלומר, זה שמשה מוסר את התורה, הדבר הזה איננו ברור להם כלל. לא רק שהוא לא ברור, הם עוד לא יודעים שזה יהיה. כלומר, מבחינתו של העם, משה הוא הגואל הלאומי שנשלח על ידי ההשגחה העליונה להביא אותם לארץ ישראל. כל תוכן אחר, הם לא יודעים על זה. חשוב לדעת את זה. אנחנו כשנגיע למעמד הר סיני, אנחנו נראה שמבחינתו של העם, הרעיון של מעמד הר סיני היה חידוש מוחלט. יש אומרים שבהגדה של פסח, משה לא מוזכר. שמעתם בוודאי את הדרשה הזאת מספר פעמים. משה לא מוזכר בהגדה של פסח. יש רק בעיה אחת, שהוא כן מוזכר. כן, מה אני אעשה? הוא מוזכר פעם אחת, באיזה פסוק? הפסוק הזה. ויראו העם את השם, והאמינו השם משה עבדו, זה כתוב בהגדה של פסח. אבל זה בדיוק העניין. הפסוק היחיד שההגדה מוכנה להזכיר ביחס למשה, זה שהוא עבדו. שלא תעליל את משה. יש סכנה כזאת. טוב. אז... ישיר משה. אז התחילו את השירה. השירה הזאת, איפה נאמרה? אחרי שעברו את הים. כן? כלומר, במדבר אמרו את השירה. לא בזמן קריאת ים סוף, אלא אחר כך התארגנו, לא ברור בדיוק מתי, אולי באותו יום, אולי אחרי כמה ימים, אולי אחרי כמה חודשים. פשוט הכתוב לא אומר לנו. אבל ידוע שעל על המאורה הגדול הזה נאמרה שירה. נאמרה שירה. אז ישיר משה. מה? לא שומע. מה כתוב על שפת הים שהוא שר על שפת הים? בבקשה, תמצא לי את הפסוק שאומר. מה? מה את בתפילה כתוב? שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים. נכון. זה נכון. בתפילה אנחנו נוקטים שזה על שפת הים. יפה. קבל. ולכן יש להניח שזה אכן היה על שפת הים. אני רק אמרתי שפשט הכתוב לא אומר לנו. כן, כלומר, זה פשוט כשאנחנו עומדים פסוק, לדעת, האם זה כתוב ולא כתוב? תשובה, האם זה לא כתוב. עכשיו, בכל מקרה זה היה מחוץ לים. וזה, יש לזה חשיבות, כי בתוך הים עצמו אי אפשר לומר שירה. בתוך הים אתה חווה את המאורה עצמו. השירה זה תגובה למאורה. אז... ישיר משה ובני ישראל השירה הזאת לשם ויאמרו לאמור. מה פירוש ישיר? ישיר זה לשון עבר, הווה או עתיד. לא נכון. לא, מה זה עתיד? נראה לכם. אמנם, אפשר להגיד, מכאן לתחיית המתים מן התורה. כי הרי שר לא נאמר, אלא ישיר. הרי משה כבר מת מזמן, איך יכול להיות שהוא עתיד לשיר? סימן שהוא צריך לקום לתחייה. מכאן לתחיית המתים מן התורה. זו דרשה. אבל בפשטות, צורת העתיד שיש כאן פה איננה באה להורות על עתיד. אלא על משהו שהוא למעלה מן הזמן. למשל, מצאנו צורת יוד העתיד, בשביל לציין פעולה מתמדת. למשל כתוב, והלכו בניו ועשו משתה, דבר איש יומו, וקראו לשלושת אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם, והיא כאשר הקיפו ימי המשתה, וישלח איוב ויקדשם, והעלה עולות מספר כולם, כי אמר איוב, אולי חטאו בניי, וברכו אלוהים בלבבם, ככה יעשה איוב כל הימים. מה זה יעשה איוב? היה רגיל לעשות. כך שהיוד של העתיד לפעמים משמעותה פעולה מתמדת. לאו דווקא פעולה עתידית. ממילא אפשר גם להבין שזאת פעולה שהיא מעל הזמן. כאשר האדם אומר שירה אמיתית, בשירה הזאת הוא מעל הזמנים. ולכן גם הביטוי הפותח את השירה זה הביטוי אז. מה זה אז? אז זה גם כן לא מציין זמן. אנחנו רגילים, כשאנחנו מדברים על הזמן, לראות, לצייר לעצמנו את הזמן בתור קו, לינארי. מה שנקרא המשך בפילוסופיה. כן? דבר שנמשך. מציירים את זה, כן? מערכת צירים, יש ציר הזמן. אבל אז זה נקודה שהיא מעל הציר. זאת אומרת, יש לפעמים הווה מוחלט. ידוע שבעברית אין הווה, נכון? בעברית, מקראית, משמשים או בעבר או בעתיד. אין הווה. כי ההווה אין לו ממשות. מצד שני, אנחנו כל הזמן חיים בהווה. מהו הזמן שאני חי בו? אני חי בהווה, לא חי לא בעבר, שהרי כבר היה. לא בעתיד, שהרי עוד יהיה. אז אני בהווה, רק שההווה לא נתפס. דבר מוזר. כלומר, איך נקרא להווה עצמו? זמן לא נמשך. זמן שאינו נמשך, בעברית מקראית קוראים לזה עת. עת. עת ללדת ועת למות וכו'. מה זה עת? זה מלשון עתה. עתה, עכשיו. זאת אומרת שיש, אם אני אקח את המאורה, נגיד מה שהמצלמה מנסה לעשות. במצלמה מנסים לקבע בנצח איזשהו הווה. תמונת הווה מסוימת. כן? אם באמת הדבר הזה היה אפשרי, היינו קוראים לו עת. כאשר האדם מגיע אל הזמן האבסולוטי, הוא נמצא במדרגת אז. אז ישיר משה. זה למעלה מן הזמן, זה חיבור אל הנצח. אמרו דורשי רשומות, אז זה מורכב משתי אותיות, א' וז'. כמה זה א' בגימטריה? אחד. וז'? שבע. יפה. שבע זה הסדר הטבעי, שבעת ימי הבריאה, למעלה מן הסדר הטבעי, אם כן, למעלה מן הזמן, א' שלפני ז', אז. ולכן השירות הם הרבה פעמים משתמשות בביטוי אז. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר עינו לה. נכון? או אז אמרתי, הנה באתי. יש הרבה מדרשים שעושים אסופה של כל האזים שבתנך. כדי לדרוש אותם, הצד השווה שבהם, שמדובר במשהו נשגב, שהוא מעל הסדר הטבעי. כן. כן. יהודה, אמתי קוראים לזה יהודה איתן. כן, אותיות. ככה יעשה, שמה זה, קרוב לזה, זה ראוי לעשות. ככה יעשה לאיש, הכוונה ראוי לעשות. זה דומה, זה דומה, כי זה גם כן לא זמן שמה. לא שאנחנו עתידים לעשות ככה לאיש אשר המלך יחפש בקרו, אלא כבר עשינו. הלבשנו אותו בבגדי יקר, ומכריזים, ככה יעשה, כוונה ראוי לעשות. כך שהיוד, הלשון העתידית, מורה גם על כוונה, דבר שבכוונה. לא, שמה דווקא זה לשון עתיד. כן, כן. כן, לפעמים יוד זה גם לשון עתיד. יכול להיות. כן, בסדר. שאלה, האם שירה זה דבר מתוכנן או משהו ספונטני? זה בהגדרה דבר ספונטני. יש משהו אחר, מוזיקלי, שהוא לא ספונטני, קוראים לו זמרה. כן, שיש אדם מזמר, זה פעולה מוזיקלית, אבל היא מאורגנת. לעומת זה, השיר הוא נובע ממעמקי האדם, ולכן אי אפשר לצוות על שירה. לכן גם משה לא נאמר שם וידבר השם אל משה לאמור צב את בני ישראל ואמרת עליהם שירו לשם. זה לא יכול להיות ציווג, כמו שלא יכולה להיות פקודה בשום צבא בעולם להיות ספונטני. היה ספונטני בפקודה, זה תרתי דסתרי. לכן השירה היא ללא ציווי. ממילא יש לזה תולדה. הרי הזכר של השירה הזאת לדורות זה ההלל שאומרים בליל פסח. נכון שהוא לא נאמר בשבי של פסח, אבל לפי המקורות מהתלמוד הירושלמי, יוצא שההלל של ליל פסח הוא הלל על שירת הים. עכשיו, אם כך, היה צריך, למה לא מברכים עליו? כן, אתם מכירים, בסעודת, בליל הסדר, מגיעים להלל, לא מברכים, ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה. ואז מתחילים את ההלל. מסביר הרן, בגלל שהשירה היא באה באופן ספונטני, לא שייך לברך על זה. כן, לפחות הראשונה. כן.
שיר המעלות, אם אתה שייך כזה, כן היה פקודה בבית המקדש הלווים, כן יש שיר המעלות, שהוא שרים כל יום.
מי שכתב את שיר המעלות, לא כתב אותו מפקודה. כן. אז, תודה רבה. יעבדוך עמים. אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בריא. אז ישיר משה, עכשיו, ובני ישראל. בני ישראל הם כמה? יותר מאחד. אז זה היה צריך להיות כתוב, אז ישירו משה ובני ישראל. אלא מה? אצל מי זה היה שיר? אצל משה. אצל משה זה ספונטני. בני ישראל נגררים אחרי משה. הם עוד לא במדרגה לומר שירה מכוח עצמם. אז ישיר משה, ומשה מלמד אותם, את בני ישראל, את השירה הזאת. איפה מצאנו שעם ישראל כן מסוגל בעצמו, בלי כוחו של משה? מה? איזה מלחמה? יש משהו, פרשת חוקת. פרשת חוקת, כתוב שם, אז ישיר ישראל את השירה הזאת. כן? עלי באר, ענו לה. משה לא מוזכר בפרשה הזאת, בשירה ההיא? מוזכר. אבל ברמז. בהר, בהר חפרו השרים, קרוע נדיבי העם, במחוקק במשענותם וממדבר מתנה. אז מה זה מחוקק? זה משה. למה לא מוזכר במפורש? כי זה לקראת מותו. וזה משה מתחיל להיעלם מן הזירה המרכזית, ובמקומו עם ישראל עולה. אבל בזמן יציאת מצרים, זה 40 שנה לפני כן, עדיין עם ישראל לא במדרגה, לכן יש משה ומכוחו בני ישראל. יש אפילו דיונים במחילתא, כיצד נעשתה השירה הזאת. למשל, יש אומרים שמשה היה אומר ככה, השירה על השם כי גאו גאה, ואז הם היו אומרים, השירה על השם. סוס ורוכבו רמה בים, והם היו אומרים, השירה על השם. כדרך שהיהודים התימנים עד היום נוהגים כדת הרמב״ם, שכשאומרים את ההלל, אומרים הללויו, הללו עבי אדוני, ואז מה קורה? זה רק החזן. מה עושה הציבור? עונה הללויו. זה איש שם אדוני בברוך מעדה ועד עולם, הללויו. אז גם פה, השיר על השם, אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. עכשיו, דבר מאוד מוזר השירה הזאת. למה הייתה צריכה להיות בכלל? כן? אנחנו בכל התורה כולה, אנחנו למדנו, שמי שמלמד אותנו תורה, זה הקדוש ברוך הוא. כן? לא יוזמים יוזמות פרטיות. יוזמות פרטיות של מה שנקרא רגש דתי, יוזמה אישית וכדומה, זה יכול להביא לעגל. כן? התורה בדרך כלל מזהירה אותנו, אל תעשה מעצמך, תחגש ריבונו שלם יגיד לך. ספר הכוזרים, עלה מזה, אין השכינה שורה, אלא לפי סדר שבא מדמעלה, ערוך ומוכן. אז אם זה נכון, אז יש בעיה. כי תמיד אני אשאר עם הספק, אולי התורה הזאת שבאה אליי ממעלה למטה, איננה מתאימה לי. לכן היה הכרח שבטרם תינתן התורה, יהיה ביטוי ספונטני של הנפש הישראלית שמתאימה לדברי תורה. לכן יש בשירת הים התאמה מבחינה סגנונית לעשרת הדיברות. אני זוכר בשבת בשלח השנה נתתי דרשה שלמה כדי להראות, אני לא זוכר את הפרטים, אני רק מספר לכם שעשיתי את זה, להראות כיצד עשרת הדיברות כתובים בשירת הים. כן? כלומר, זה כאילו עשרת הדיברות מכוח האומה. השיר על השם כי גאו גאה, זה אנוכי השם אלוהיך. כן? וכדומה. בואו נמשיך. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. למה צריך להגיד את השירה הזאת? אני הייתי אומר, אז ישיר משה ובני ישראל לשם, ויאמרו למור השירה לשם. למה צריך להגיד את השירה הזאת? משמע שיש שירה אחרת. בינתיים אפשר להגיד רק את השירה הזאת. יבוא יום שיגידו שירה אחרת. איפה זה כתוב? שיגידו שירה אחרת. מה? זה כתוב באגדה וגם בספר תהילים. שירו לשם שיר חדש. כלומר, משמע שיש שיר ישן ויש שיר חדש. באגדה של פסח אנחנו אומרים שאנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש ואנחנו נקריב ונאכל מן הזבחים ומן הפסחים ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. זאת אומרת, ההלל של יום העצמאות שחותם את ההיסטוריה הוא הלל גדול יותר מן השירה הזאת. כלומר, זה כאילו אומרים את השירה הזאת כי יש שירה אחרת. ויאמרו השיר על השם כי גאו גאה. דילגתי על מילה, נכון? שמתם לב? אני חוזר. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם ויאמרו השיר על השם כי גאו גאה. יפה. דילגתי על המילה למור. למה? כי היא מיותרת. אבל בכל זאת היא כתובה. אם היא כתובה, סימן שצריך להבין למה היא כתובה. ניתנה להידרש. ויאמרו למור, הכוונה שהם אמרו למישהו אחר לומר. נכון? ברור, לא? כמו שאתה אומר, והגעת לבנך ביום ההוא, למור, אתה תגיד לו לומר. מכאן למדנו, את פתח לו. שאתה צריך להגיד לו, תאמר. ויאמרו, למור. למי הם אמרו לומר? הרי הם בעצמם שרים. אלא הם אומרים את זה לדורות הבאים. אומר שמות רבה, פרק כ"ג, אמרו, נאמר לבנינו, שיאמרו לבניהם, לומר כשירה הזאת, כשהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים. אם כן, זאת התקנה שמוזכרת במסכת פסחים, דף קי"ז, שנביאים שביניהם תקנו להם לישראל כשעלו מן הים, לומר את ההלל. כן? כשכל פעם שנגאלים, צריך להגיד הלל. אז איפה זה כתוב? זה כתוב כאן. אז זה תקנה דאורייתא, זה דאורייתא או תקנה דרבנן? זה דרבנן. וכי השם ציווה עליהם לעשות את התקנה הזאת? זה מצווה דרבנן, שתוקנה באותה שעה על ידי גדולי הנביאים, משה, אהרון ומרים. והתקנה דרבנן הזאת מוזכרת בתורה. כלומר, יכולים להיות דינים דרבנן שמוזכרים בתורה, ויש לפעמים דינים דאורייתא שאינם מוזכרים בתורה. אז יוצא לפי זה שהתקנה לומר את ההלל ביום העצמאות, מי תיקן אותה? משה ובני ישראל באותה שעה. כלומר, כשהרבנות הראשית קיבלה על עצמה לומר את ההלל ביום העצמאות, היא בעצם גיסמה את החיוב שיש לה מכוח הפסוק הזה. ויאמרו למור. עכשיו זה אומר שכאן מתחיל המשך של היסטוריה ישראלית שנותן אישור לממד האלוהי של ההחלטה של בני ישראל. יש החלטות שבאות מכוח האומה והם הם דברי תורה. מנהגי ישראל תורה הם, הנה זה כתוב. ויאמרו למור. השירה לשם כי גאו גאה. מה זה גאו גאה? תגיד, השיר על השם, כי גאה. מה זה גאו גאה? מה פירוש גאו? מה זה הצורה הזאת? שמור, זכור, גאו. מה זה? אה? לא שומע? סביל? לא, זה ממש לא סביל. זה לא נגאה או נזכר. מה? ציווי? לא, זה גאה. זה ציווי. זכור? זה ציווי. זכור? זה לא אותו דבר. מה? עתידי, אז אני יגאה. אני לא מבין. יש בדקדוק יש שם לצורה הזאת. לא, זה קוראים לזה מקור. צורת המקור, זה נקרא. כן, פשוט לומדים דקדוק לבגרות. כן, הצורה הזאת נקראת צורת המקור. כן, זאת אומרת, זה מקור לכל העתיות אחרות. זכור, זה המקור לזכור, אזכור וכדומה. כן, כל הצורות שיש, זה מתחיל מהמקור. גאו גאה, הוא המקור של כל גאווה. כן, זה הגאווה המקורית. גאו גאה. זאת אומרת, זאת גאווה שראויה לו. כן, בעוד שכל גאווה אחרת בעולם היא מטופשת, כי מי אתה להתגאות, אתה האפשרי המציאות מול מוכרח המציאות ברוך הוא, לכן אין שום גאווה מוצדקת בעולם, חוץ מאשר גאוותו של מישהו עצמות המציאות, מישהו מוכרח המציאות, לכן גאו, גאלו, ראויה הגאווה, השם מלאך, גאות לבש. כן, לכן אומרים הגאווה והגדולה, לחי העולמים, או לחי עולמים, דה. עשיר על השם, כי ראוי לו להיות גאה. כי הוא עשה מעשה שבו הוא גואה על הכל. לא, גאו גאה, הצורה הדקדוקית, באה לומר שזאת גאווה ראויה, כי היא עצמותית לו. זה פעולה, זה רק פעולה מקרית. כן, פעולה מקרית, לא הכרחית. אבל כאן גאו גאה, הוא גאה כי באמת גאו, כי אצלו הגאווה היא עצמותית, היא ראויה לו. בסדר? סוס ורוכבו רמה, רמה בים. מה זה רמה? מה? היטיל. באיזה שפה? בארמית? זה כתוב בעברית. זה נכון שגם בארמית רמה זה ישליך. כן? אבל בעברית יש גם, הנה, עובדה, רמה בים. זה תופעה דקדוקית מצויה שמילים שיריות בעברית הן מילים פרוזאיות בארמית. יש הנחה של חוקרי הלשון שכל השפות השמיות באות ממקור אחד. המקור האחד, השפה הקדומה כביכול של השמים, קוראים לה פרוטו-שמית. אין לנו שום מסמך כתוב בשפה הזאת, כיוון שהשפה הזאת דוברה לפני שהומצא הכתב, אבל אומרים שמהשפה פרוטו-שמית משתלשלות כל השפות השמיות. וזה מסביר מדוע לפעמים רואים דמיון בין השפות, אבל אותה מילה יש לה שימושים שונים. למשל, בעברית המילה חזון היא מילה נדירה. המילה המצויה בעברית זה ראייה, לראות. בארמית לראות אומרים חזה. זאת אומרת שזה חוזר בשפה השירית. לכן כשאתם רואים שורשים ארמיים, זה לא השפעה מאוחרת, אלא להפך. זה שריד של השפעה קדומה. כן, אז השיר על השם כי גאו גאה, סוס לרוכבו, רמה בים, ישליך בים. מה? אני אמרתי דבר פשוט. שמילים ארמיות, הן נמצאות גם בעברית, רק שבארמית זה עבר לשימוש הרגיל, ובעברית זה נשאר לשפה השירית. למשל, השם מסיני בא, ואתה מרבבות קודש. מה זה אתה? בא. גם בארמית. רק שבארמית זה המילה הסטנדרטית. בעברית זה המילה השירית. זה כל מה שאמרתי. טוב, עכשיו, יש רק דבר אחד. מה זה סוס ורוכבו? הסוס זה הבהמה שהיא גאוות האדם. לכן, דווקא בהקשר של גאו גאה, הוזכרה מפלתו של הסוס, סוס ורוכבו, רמה בים. עוזי, בזמרת יה, ויהי לי לשועה, זה אלי וענבהו, אלוהי אבי, וארום ממנו. מה זה המילה עוזי? מה? הכוח שלי. אני מבין שהמילה עוז פירושה כוח. ואתה מבין שעוזי זה הכוח שלי. נכון? ויש אתה מפרש את המילה עוזי כאילו זה עוזי. העוז שלי, בעברית אומרים עוזי. נכון? נכון? כן או לא? כן? וכאן לא כתוב עוזי, כתוב עוזי. עם קמץ קטן. אז אם כן, עוזי זה לא מלשון העוז שלי, אלא זה העוז. זה צורה שירית למילה עוז. כמו למשל, היושבי בשמיים. מה זה יושבי? יושב. זה לא היושב שלי. תוספת היוד היא תוספת שירית. היא לא יוד השייכות. זה היוד השנייה כבר שעושה לנו בעיות פה. נכון? אז עוזי וזמרתיה, העוז והזמרה לשם. אגב, מה פירוש המילה זמרת? מה? בניגוד לשירה, אבל אני רוצה להבין מה זה התו הזאת בסוף המילה זמרת. ברור, אם זה היה הזמרה של, הזמרה של יה, היה צריך להיות אם פתח תחת הרש. אבל אם סתכלו מתחת לרש, מה יש? קמץ. אם כן, גם זה, זמרת, זה שם, שם עצם. האוזי והזמרת הם ראויים ליה. או יותר נכון, יה הוא האוזי והוא הזמרת. עוזי וזמרת, מי? יה. מובן? זה פשוט, זה שפה אחרת מהשפה הרגילה. זה השפה, זה השפה השירית. עכשיו, מה זה בכל זאת העוז הזה, העוזי, שהוא גם זמרת ושהוא שייך ליה? כן, מה אתה אומר?
יש חלוקה בין השפה השירית לשפה
העברית. בוודאי, יש הבדל בין השפה השירית לשפה הפרוזאית. למדוע אנחנו לא מדברים בשפה השירית? זה שאלה יפה מאוד. אדם מי טיפל בזה, זה היה דבורה, בשירת דבורה. היא אומרה, עורי עורי דבורה, עורי עורי דברי שיר. כלומר, היא דורשת שהשיר שלה יהפוך להיות דיבור. השיר זה צורת ההתבטאות, הליריקה, אפשר לומר, שהאדם נמלט אליה כשהמציאות סותרת את מה שהוא משיג. כלומר, יש דברים שאני רואה, אולי באופן, הייתי אומר, נשגב, אבל במציאות הפרקטית זה לא ככה. במציאות הפרקטית אני רואה הרבה בעיות. אז כדי לומר את מה שאי אפשר לומר, אני אומר אותו בצורה של שירה. זה ההימלטות אל עולם השירה. לכן גם זה הסגנון של הפושעים שאינם יכולים לתקן את חטאיהם. השירה הראשונה שאנחנו מוצאים בתורה היא אצל למך. ויומר למך לנשיו, עדה וצילה שמען קולי, נשלמך, האזנה אמרתי. אתה לא יכול לדבר נורמלי? תגיד, יש לך משהו להגיד, תגיד. כן? ועוד, על מה הוא מדבר? על זה שיש לו מה לדבר. כן, יש לי משהו לומר. נו, אז תגיד אותו. כן, תמלוי, יש לי משהו לומר. כן? כנראה שיש ללמר איזשהו קושי לדבר עם אנשים שלו. הרי, מה קרה שם? הרי אם הוא אומר, תשמעו לי, סימן שהם לא רוצות לשמוע. חזל אומרים, יש להם כנראה תביעה נגדו. מה התביעה? שהוא הרג את הבן שלו. האם איתי שומר את זה בהמשך? כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי, כי שבעתיים יוקם קין ולמך 77. מה הוא רוצה? הוא בעצם נמצא במבוכה. הוא רוצה לדבר, אבל הוא לא יכול לדבר, כי זה בושה מה שיש לו לומר. לכן הוא מדבר בשפה השירית. עכשיו, בוא נצא מהחוטא, נעבור לבני ישראל. בני ישראל מדברים באותה שעה על מדרגת הכרה שאיננה משהו קבוע במציאות. הם רואים את העולם העליון. זה אלי וענווהו. הם רואים דברים שלא רגילים לראות. אז זה נאמר בשפה השירית. הבנת? נכון. ולכן תמיד המשוררים, כשהם מדברים, הם מתכוונים למה שהם לא אמרו. אתה מכיר את הביטוי, כוונת המשורר. כן? הרי, אם יש לו כוונה, שיגיד. אלא מסביר הנציב מוולוז'ין, בהקדמתו לתורה, שבסגנון פרזי, כמו שקורא לזה, מתכוון פרוזה, אז האדם מתכוון למה שהוא אומר, ובסגנון שירי, האדם מתכוון למה שהוא רומז, למה שהוא לא אומר. בסדר? ולכן התורה נקראת שירה, כי עיקר התורה זה מה שהתורה רומזת, לא מה שהיא אומרת. טוב, אז עוד לא הגענו לעוזי, כן, מה אתה אומר?
הביטוי לשם הקודש, כולל גם את שפת השירה, שפת הדיבור?
למה לא? מה כל כך מפריע לך בזה שיש בעברית סגנונות שונים של התבטאות?
זה מאוד ששפת השירה זה משהו יותר פנימי.
נכון. כשאדם אומר דבר יותר פנימי, הוא משתמש בשירה. לשון הקודש זה לשון של הקודש. עכשיו, הקודש מתבטא בכל מיני מדרגות. מדרגות פרוזאיות ומדרגות שיריות. הקודש מצוי בהרבה מישורים. יש קודש כזה, יש קודש כזה. בסדר? יש לפעמים לשון שיחה. כן? מה אומר אליעזר עבד אברהם? הגעתי היום והייתי נורא צמא וחיפשתי אישה שמתאימה לאדוני ואמרתי, אם אני אגיד לה, תני לי לשתות, והיא תגיד, למה לא, גם לגמלים שלך, אז זה, כן, ואז רבקה הגיעה ואני אמרתי לה, והוא אמר לי, ואני אמרתי לו, והוא אמר לי, וזה, זה. קשקושים כאלה. ואתם רוצים, יש לי מגדנות מארץ ישראל, הבאתי לכם קצת מאלעל, כמה גנבתי מהכפיות. מה זה? אומרים חזל, יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. מה זה שיחה? דברים של מה בכך. כל העוסק בדברי תורה, הוא פורש לדברי שיחה. אבל יש גם לפעמים שאדם, השיחה שלו זה דברי תורה. לכן אמרו חכמים, אל תרבה שיחה עם האישה. אז מה אתה כן תרבה עם האישה? דיבור. כלומר, שטויות לא להרבות. למה היה צריך להזהיר באשתו דווקא שלא ירבה בשטויות? כי אי אפשר לאהבה בלי קצת שטויות. אז לכן, הותר ואפילו הוא מומלץ שתהיה שיחה עם האישה, שיהיו דברי שטות, אבל לא שיהיו הרבה. בסדר? זה הכוון. טוב, כן. למה מה? כן. כי כשיש משהו שבא ממני באופן ספונטני, אז אני מחובר מאוד אל עצמי. אז אני לא צריך להביע מה שיש בפני. זה רק צריך לרמוז את זה. זה כמו שאדם עובר חוויה מאוד חזקה. אז זה כל כך חזק כיצור שהוא לא מבין שאחרים לא מבינים מה קרה לו. הוא כל הזמן לדבר בסדר, אבל תגיד מה קרה. מה, אתם לא מבינים? עוזי וזמרת, יא. מה זה העוזי? יש בספר תהילים, בפרק סמך ח', הפרק שהספרדים קוראים אותו בחג השבועות. אז יש שם כל מיני דיבורים על העוז. רואים שם ממבנה הספר, דיברתי על זה לפני שנתיים, בליל שבועות, אולי שנה שעברה, אני חושב שזה לפני שנתיים. שהמבנה של המזמור זה להראות כיצד העוז יורד מן השמיים ומתלווה לישראל במדבר עד שהוא מגיע לתחנה סופית במקדש בירושלים. כלומר, כאן יש התחלה של המסע של העוז העליון שמצפה להופעתו בעולם הזה. עכשיו, כל זמן שהעוז נמצא בעולם העליון, אז העולם הזה חסר. בעולם חסר, הקדוש ברוך הוא נקרא בשם יא, יוד ה. מה חסר? וו ה. הוו ה זה כאשר יש השלמה של הופעת העוז למטה. לכן, עוזי וזמרת זה יא. והציפייה היא שהעוז הזה נהלת בעוזך אל נווה קודשך בסוף השירה. שהעוז יגיע עד ירושלים. אז בואו נתחיל עכשיו. עוזי וזמרת יא. ויהי לי לישועה. מי זה לי? למי השם היה לישועה? זו שאלה פשוטה, כן. לעם ישראל. יפה, יפה. למי הוא לא היה לישועה? לרעים, למצרים. זהו להם. עכשיו זה מסביר דבר מעניין. יש בגמרא במסכת מגילה, שכשישראל עברו את הים, המלאכים רצו לומר שירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי, טובעים בים. ואתם אומרים שירה? לכן, שתקו. לא הבנתי. אז יוצא שזה לא בסדר לומר שירת הים. הקדוש ברוך הוא השתיק את המלאכים. מה התשובה? הוא השתיק את המלאכים, לא השתיק אותנו. כי המלאכים לא ניצלו, עד רבה. כן? יש שם אחד מהם שהלך לאיבוד, השר של מצרים. אז מה אתם אומרים שירה? אבל ישראל, בשבילם, הייתה הצלה. לכן, אם ישראל לא ישירו, זה כפיות טובה. לכן אתה אומר, עוזי וזמרתיה והי לי, לישועה. ולכיוון שהוא היה לי לישועה, אז אני כן שר לו. עכשיו, יש פה שאלה. אם זה ככה, יוצא שעם ישראל מפתח הכרה סובייקטיבית, שאיננה לוקחת בחשבון את הצרות שיש לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כואב לו, לא? מעשה ידיי טובים בים. והוא אומר לעם ישראל לומר שירה. איך זה יכול להיות? כי על ידי השירה של ישראל, שהיא בוררת מתוך העולם האלוהי את האופציה הישראלית, העוז יורד למטה. לכן זה מה שאומר, זה אלי וענווהו. מה זה וענווהו? מה זה, ואיזה לשון זה, וענווהו? נווה, מה זה נווה? מקדש, יפה. כלומר, כיוון שהוא אלי, אז אני אעשה לו מקדש, אני אתן לעוז להגיע אל תחנתו הסופית. אלוהי אבי וארום ממנו, וזה עצמו יהיה רוממות לאלוהי אבי. מובן? זה המבנה, אם כן, של כל תולדות ישראל, שבהם אנחנו מעדיפים גורל מסוים על פני גורלות אחרים, מבחינים בין ישראל לעמים ובין קודש לחול, אבל אז כל זה כדי שבסופו של דבר ונברחו בך כל משפחות האדמה. בסדר? יש פה אסטרטגיה מורכבת, ולכן היהודים יש להם תמיד בעיה, הם מפחדים לקבל גינוי מהקהילה הבינלאומית על מה שהם עושים. מה אכפת לך כל כך מהקהילה הבינלאומית? כי אתה יודע שאתה פועל למענם באמת, אז אם הם לא יבינו אותך, הפסדת. אז צריך לקחת על עצמנו את זה שלא יבינו אותנו זמנית. מה פירוש המילה זה? המילה זה היא משמעותית מאוד. אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא זה המילה זה. כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה. אצל רבקה אימנו. והתרוצצו הבנים בקרבה. יעקב, עשיו, בתוך הבטן עושים בעיות. היו הולכים שהיו מריבים, אומר רשי, בנחלת שני עולמות. מעניין, מפה רשי לקח את זה. לקח את זה מחזל, בסדר, מפה חזל לקחו את זה. כן? היו מריבים בנחלת שני עולמות. מעניין, מפה היא לקחה את זה. מפה רשי לקח את זה. אבל טוב, נגיד, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותומר, אם כן, למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. כלומר, היא לא יודעת מי הוא אלוהי התינוק הזה, העובר הזה שבתוך מאיה. היא חושבת שיש לה רק עובר אחד. היא שואלת עצמה, העובר הזה, לאן הוא נוטה? לזה או לאנוכי? הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם הזה נקרא זה. הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם הבא נקרא אנוכי. והיא רואה שיש פה שתי נטיות, לכן רשי צודק. היו מריבים בנחלת שני עולמות. מאיפה רשי לקח את זה? מדברי רבקה בעצמה. ותלך לדרוש את השם. לשאול, אז מי אתה שם? אתה זה או אנוכי? ואז הוא אומר, שני גויים בביתנך. בסדר, עכשיו הבנתי. יש אחד שהוא לזה, אחד שהוא לאנוכי, הכל מובן. עד שיום אחד, יש יהודי שמכין נזיד. יש פה מישהו עייף, אנחנו נרוויח משהו. הוא אומר לו, אני רעב, על עיתני נע, מן האדום האדום, הזה. אני אוהב את העולם הזה. כי עייף, אנוכי. אני כבר עם אנוכי גמרתי מזמן, ניטשה אמר שהוא מת. אומר לו, יעקב, יש לך זה משהו למכור? יש לך בכורה? הוא אומר, הנה אנוכי, הולך למות. למה לי זה? גם את זה תיקח. גם את העולם הזה. או? עכשיו, זאת אומרת שיש, אם אין עולם הבא, אין עולם הזה. עד שיעקב אבינו, כשהגיע לבית אל, הוא חלם והוא ראה סולם. מה הסולם? מוצב ארצה, ראשו מגיע שמיימה. מה התברר לו? שאפשר לחבר בין שני עולמות. אכן, יש י' כ' ו' כ' במקום הזה ואנוכי. לא ידעתי. ברור? עד עכשיו לא חיברתי. כן, זה בדיוק העניין. יש השם במקום הזה ואנוכי. אם כן, המילה זה מורה על נוכחות הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. לכן, עוזים יותר ואילי שואה, זה, אלי ונדו. עכשיו, יש גויים שידעו את הסוד הזה. היוונים. כשהם רצו לתת שם לקדוש ברוך הוא, הם קראו לו בשם הזה. זאוס, נכון? מפה זה בא. אלי ונדו. אלוהי אביב הרומנו. פסוק ג' השם יש מלחמה, השם שמו. כלומר, האופן שבו הוא פועל, זה על ידי המלחמה, כשמרכבות פרו וחילו, ירב הים ומבחר שלישיו, טו ביעו בים סוף תהומות יחסיומו, ירידו במצולות כמו אבן. ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תרעץ אויב, וברוב גאונך תרוס כמך, תשלח חרונך, יוכלמו כקש, וברוח אפיך נער מומיים, נציבו חמונד אוזנים, כפו תהומות ולב ים. למה? אז צריך פה להתחיל לדייק. למה קש? למה אבן? למה עופרת? למה מילה כזאת? אחר כך מילה כזאת? בואו נגיד לכם משהו לא חינוכי. רוצים משהו לא חינוכי? עד עכשיו אמרתי רק דברים חינוכיים, אבל רוצה להגיד גם משהו לא חינוכי. רבי אברהם בן הרמב״ם, בפירושו לתורה, כותב, אל תשאל למה כתב כאבן וכתב כעופרת, פעם אמר נחית ופעם אמר נהלת, כי זו שירה. טוב, לא מתאים בדיוק לרוח הפרשנות היותר מאוחרת, אבל צריך לדעת שיש גם אופן לקרוא כך את התורה. אמר אויב, ארדוף, אשיג, החלק שללתי, מלאי במפשי, אריק חרבי, תורישמו ידי, נשבת ברוכחה כי שמו ים, צללו כעופרת, במים אדירים. מי כמוך באלים השם? מי כמוך נדר בקודש? נורא תהילות עושה פלא. מה זה מי כמוך באלים? מה זה אלים? חזקים. אז תגיד בחזקים. אלים זה אלים. מי הם האלים האלה שהשם מכמו הוא בהם? יש בספר הזוהר נאמר כך, שאין עבודה זרה שבכתוב שאין בה ניצוץ של קדושה. ולכן, מכמוך באלים. בסדר, מסכים, יפה. אז גם באלים יש ניצוץ של קדושה. אבל למה להזכיר את זה בשירה? השירה זה ממעלה למטה או ממטה למעלה? ממטה למעלה. אז פוגשים את האלים. ומתוך שפוגשים את האלים, פתאום מפחידים מי כמוך באלים. ואז משיגים את הנבדלות של הקדוש ברוך הוא. מי כמוך נדר בקודש. עצמאי. נורא תהילות עושה פלא. עד כאן להיום. שלום.